דיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גל.
I am, without any question, the tragic person. I mean, I believe life is tragic on the one hand, or so horrible that you must make jokes to survive. So it's either tragic or very tragic. But I don't think it's tragic or funny, because I think funny is extra tragic.
כן, זה היה קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, וודי אלן, ואנחנו כאן, כמו תמיד, דוקטור דוד גורביץ', אלן.
אלן.
דוקטור דן ערב.
היי, אלן.
ואני יונתן גת, והיום יש לנו מגה גיבור תרבות, כזה שמכסה עשורים שלמים בתרבות הפופולרית. הוא הביא לעולם כמה מהסרטים היפים ביותר בתולדות הקולנוע האמריקאי, עם סצנות מונומנטליות ממש, מהישיבה על הספסל מול הגשר בסרט מנהטן, דרך המונולוג המפורסם ישירות למצלמה ברומן שלי עם אני, הדיבור תוך כדי ההליכה, כן, ה-walking and talking שלו יחד עם דן קיטון בסקנד אבניו בניו יורק, ועוד ועוד. הוא היה קומיקאי שהפך לבימאי, שהפך לאייקון כל כך מזוהה בפני עצמו, שכבר נתפס כארכיטיפ של היהודי הנוירוטי הניו יורקי. הוא סיפק לעולם שערוריות בלתי נגמרות וסרט כל שנה במשך 5 עשורים. יש כאלה ששונאים אותו ולא סובלים את הסרטים שלו, במיוחד את האחרונים. יש כאלה שמעריצים אותו ומחורים לו. ובכל מקרה, אי אפשר לדמיין את הקולנוע האמריקאי ואולי הקולנוע העולמי בלי גיבור התרבות שלנו היום.
כן, באמת, וודי אלן לא זקוק להסברים על בחירתו. אני חושב שמדובר באדם שאני יכול להגדיר אותו כקומיקאי אילאי של הטיפשות האנושית. וודי אלן הוא קודם כל הגיבור של ההומור היהודי, ההומור המזוכיסטי הזה, שאומר פחות או יותר, מה שלא מצחיק אותך הורג אותך, אז עדיף לצחוק. מצד שני, וודי אלן היה גם הגיבור, בניגוד למה שהוא אומר, הגיבור הקומי של עצמו, אבל לא היה גיבור הטרגי. נכון שהוא הראה לנו כמה חיים הם נוראים, כמה אי אפשר להבין, כמה העולם הוא אבסורדי. אבל שים לב שבכל הסרטים שלו, אבל בכל הסרטים שלו, הוא יוצא תמיד הבחור שזוכה בנערה, ואם הוא לא זוכה בנערה ומפסיד, הוא הופך להיות גיבור האקזידנציאלי, האדם האבוד, אדם שמקדיש את עצמו לאומנות, וכמרתיר הוא סוגר את הבעל. בקיצור, אף פעם הוא לא יוצא מופסד, ולכן הוא גיבור קומי.
כן, אין ספק שוודי אלן הוא מצחיק, הוא טיפוס מצחיק, אבל אני חושב שהוא גיבור תרבות לא בזכות האיכויות הקומיות שלו. אני חושב שתמיד כשאנחנו מדברים על גיבור תרבות, אנחנו שואלים באיזה אופן הוא מגדיר את הזמן. אני חושב שוודי אלן, בשנים מסוימות, בעיקר בשנות ה-70, ממש הגדיר איזושהי רגישות חדשה, איזושהי רגישות חברתית, איזושהי רגישות קולנועית חדשה. מה שהעסיק אותו תמיד זה שאלות עמוקות, שאלות יסוד של הקיום האנושי, שאלת מהות האהבה, האופן בו מתעצב הדימוי העצמי, היחס בין האומנות לבין החיים, שאלות עומק. אבל כל זה מתוך הומור, מתוך תחושה של פטפטנות, של ציניות, של ביקורתיות. החיבור הזה בין שני הדברים הוא זה שהפך אותו לכזה גיבור.
אלן סטיוארט קוניגסברג נולד בברוקלין בשנת 1935, ובנעוריו עסק בקסמים וניגן קלרינט. כבר בגיל 16 כתב בדיחות לקומיקאים אמריקאים, ובגיל 19 כתב לתוכניות בידור נחשבות כמו The Tonight Show והמופע של אד סליבן. כמה שנים לאחר מכן הפך לאומן סטנדאפ מצליח, ואפילו הוציא תקליטים עם המופעים שלו. בגיל 30 קיבל את ההזדמנות לכתוב את התסריט לסרט What's New Pussycat בחיכובם של פיטר אוטול ופיטר סלרס. מאוחר יותר סיפר שהמפיקים הרסו לו את התסריט המקורי, ומאז החליט שהוא זה שמביים את התסריטים שלו. ככה למעשה הרווחנו את וודי אלן כבימאי. הוא ביים מאז כ-46 סרטים, 3 סרטי טלוויזיה וסדרה אחת. בקלרינט הוא מנגן עד היום, ואפשר למצוא אותו גם בימים אלה מנגן עם להקת הג'אז שלו בקפה קרלייל בניו יורק. אנשי הקולנוע המשפיעים עליו ביותר הם אינגמר ברגמן ופדריקו פליני, והוא טוען שהוא אף פעם לא צופה בסרט שלו לאחר שיצא לאקרנים. הוא זכה 4 פעמים בפרס האוסקר, ואף פעם לא טרח להגיע לטקס כדי לאסוף אותם בתירוץ שיש לו הופעת ג'אז. יחסיו עם מיה פרו, שנמשכו 12 שנים, הסתיימו בשערוריית ענק, כשהתגלה שאלן מנהל רומן עם ביתה מאומצת מזוגיות אחרת, סויי פארן, בת ה-22. מאוחר יותר, במסגרת מאבק משמורת על ילדיהם, האשימה אותו פארו בהתעללות מינית בביתם דילן, אם כי השופט דחה את הטענות והן לא הוכחו. בינואר 2018 התראינה דילן ברשת CBS וחזרה על טענות ההתעללות בה, דבר שגרם לחברת אמזון לגנוז את סרטו האחרון של אלן, A Rainy Day in New York. מאוחר יותר יצא אחיה של דילן להגנתו של וודי, וטען כי מיה פארו ביצעה במניפולציות. הפוביות של וודי אלן מגוונות. לטענתו הוא סובל מארכנופוביה, פחד מהכבישים, אנטומופוביה, שזה פחד מחרקים, אלטופוביה, פחד מגבעים, דמופוביה, שזה מהתקהלות של אנשים, מיזופוביה, שזה פחד מחיידקים, ויש לו פחד מיוחד במינו, פחד מחדרי מלון שהוא לא מכיר. הוא לעולם לא מראה את התסריט המלא לשחקנים, למעט לשחקן הראשי. סטנלי קובריק שקל ללהק אותו לאחד מתפקידי המשנה בסרט עיניים פקוחות לרווחה. ועוד דבר אחד, בריאיון לרוברט ווייט הוא נשאל מה היה מבקש לאכול כארוחה האחרונה אם הוא היה נידון למוות. וודי אלן השיב, ציטוט, למען האמת, לא חושב שהיה לי תיאבון במצב כזה.
Look, I cannot get into this discussion with you. I'm getting a hostility ache and a migraine headache now, and I haven't seen my analyst in 200 years, and he was a strict Freudian, and if I'd been going all this time, I'd probably almost be cured by now.
The incredible thing about it is I'm paying for her analysis, and she's making progress, and I'm getting screwed.
כן, וודי אלן מתלונן על הטיפול הפסיכולוגי שהוא עובר, ושלטענתו לא עוזר לו. זה דבר שחוזר אצלו בהמון סרטים, ואולי זאת נקודה טובה להתחיל איתה.
Since the beginning of time, people have been, you know, frightened and unhappy, and they're scared of death, and they're scared of getting old, and there's always been priests around and shamans and now shrinks to tell them, look, I know you're frightened, but I can help you. Of course, it is going to cost you a few bucks.
אני חושב שאחד הדברים המיוחדים בגישה של וודי אלן אל הקולנוע, זו העובדה שהוא מתייחס לסרטים שלו כאופציה טיפולית. הוא כאילו מבצע גרופ תרפי עם הקהל, קבוצת טיפול. הוא מגיע ושופך את כל החרדות והפחדים והכאבים ותחושת ההחמצה וחרדת הביצוע והפוביות, והוא מוכן שאנחנו נצחק מזה, והוא בעצם עובר מולנו סוג של תרפיה, ואנחנו עוברים את הטיפול יחד איתו. עכשיו, כשכל זה הולך עם הומור, אבל זה לא הומור שמבטל את הכל ואומר, לא, סתם צחקתי, הכל בסדר. להפך, זה הומור שמחדד את הנקודות הכואבות שלו. והנוירוטיות הזאת בעצם הופכת להיות מין running gag שמטופל מסרט לסרט. והוא נהנה מהפורקן הזה, גם אנחנו נהנים מהפורקן הזה, ובצורה מתוחכמת הזאת, הוא מביא לעצמו הקלה. ואפשר להגדיר את זה כטיפול קומי בחרדות קיומיות.
כן, אני חושב שהוא בקשר הזה, הפסיכואניזם, הוא מטפל בבעיה מספר אחת שלו, התאוב העצמי. התאוב הוא לא רק כלפי המוצא היהודי שלו, הקטן, הזיר בורגני, החנבני, הוא לא בא מהוואפספיות האמריקאית, עם ימי הג'אז, הוא לא שייך לסקוט פיג'רלד.
תמיד יהיה בנם של מאגרים במזרח אירופה.
בדיוק, בן של חנבני, או בן של מקולי, וזה יורד בלחץ. ומצד שני הוא לא יכול להפסיק לדבר על זה כל הסרטים שלו. על זה אין פתרון, אבל הוא הצליח להפוך את המצוקה שלו למזומנים. על כך יברח.
אני לגמרי מסכים שהפסיכואנליזה זה הפריזמה שדרכה אפשר להסתכל על מה שוודי אלן עושה בסרטים שלו. אני רק חושב, אולי זה ישמע בנאלי, שהטיפול הוא טיפול בנו, הוא לא מטפל בעצמו. אני חושב שהוא מציג בדרך כלילה כביכול את הדמות הזאת של הלוזר, של מי שלא מצליח להשתלב, של מי שלא מצליח להבין את העולם, אבל זה אנחנו, זה כל אחד ואחד מאיתנו, רק שקל לנו לצחוק עליו בזמן שהוא מטפל בנו.
The other important joke for me is one that's usually attributed to Groucho Marx, but I think it appears originally in Freud's Wit and Its Relation to the Unconscious, and it goes like this, I'm paraphrasing. I would never want to belong to any club that would have someone like me for a member. That's the key joke of my adult life in terms of my relationships with women.
כן, זה היה וודי אלן מתוך הסרט הרומן שלי עם אני. רק נתרגם, הוא אומר, אני לא מוכן להשתייך לשום מועדון שמקבל אנשים כמוני.
והמועדון הזה זה כמובן המועדון של הזוגיות. ובמשפט הזה נדמה לי שמקופל את כל הנאורוטיות של האיש הקטן הזה, שמשקף במידה רבה אולי את המשבר של הזוגיות שאנחנו מזהים אותו כבר בשנות ה-70, שנות ה-80 וכן הלאה. אנחנו רוצים יותר, אנחנו לא מוכנים להסתפק, וכשיש לנו זה מטריד, וכשאין לנו זה נורא. ואני חושב שבמידה רבה הוא חשף משהו שכבר היה עמוק בתוך הנפש של הגבר המערבי, החדש, הספקן, החלש, המאוסס, הלא בטוח. הוא חשף את זה בצורה גאונית, לא סתם הסרט הזה, סליחה על הקלישה, הקדים את זמנו. אני חושב שזה בדיוק הסיפור הזה של הגבר הזה.
אני חושב שבמשפט המפורסם הזה, שהוא מצטט שם את האחי מרקס, הוא בעצם מחפש לעצמו אליבי. גראוצ'ו
מרקס, כן.
גראוצ'ו מרקס, כן. הוא מחפש לעצמו אליבי בחיים. כלומר, מעכשיו, כל הכישלונות שלו בעתיד, יהיו בעצם חלק מהבעיה שלו, של לרצות להיות חבר במועדון שבעצם לא רוצה לקבל אותו. זאת אומרת, כל האחריות הוא מטיל על האחר. הוא בסדר, הוא מראש ידע שהוא דפוק. אם האחר לא הסביר לו את זה מספיק טוב, אז אין לו ברירה אלא להיות הקורבן, לצאת בסוף טוב מהעניין. זה סוג של ביטוח חיים, הייתי אומר. כתוש כסתח כזה. זה משפט הכי אגואיסטי, שמגן מראש ובדיעבד על כל כישלונותיך.
אבל הוא מכניס את עצמו בעצם לבעיה סיבובית, כשהוא אומר שבעצם אין לו שום מקום. לא במקום שהוא לא רוצה ולא במקום, זאת אומרת,
זה נכון,
כן, אבל הוא מתאר בעיה עוד יותר כללית, וזה שלאדם הזה, אולי היהודי דרך אגב, אין מקום בעולם בכלל.
אתה חושב שזה עניין של יהודים? טוב,
יכול להיות,
אם אתה סביך היהודי שלו, הכל אפשרי בעניין הזה.
גם פרויד היה יהודי.
זה נכון, אבל אני חושב ש... בוא נגיד ככה, שאם לוודי אלן לא הייתה הבעייתיות הזאת ויכולת להתחרבש עם זה, מה הוא היה עושה? תחשוב רגע, אם לא הייתה לו את הדילמת החיים הזאת המפורסמת. כי אם הוא לא יוכל כל הזמן להשים את העולם, להשים את עצמו, להוכיח שנאה עצמית יהודית וכי יוצא בזה ולצחוק על זה, מה הוא יעשה? מה המנדט שלו בסך הכל בעולם, אתה מבין? ושוב חוזר לרעיון, שמה שנראה הייתי אומר, disadvantage, חיסרון, הוא בעצם יתרון גדול. איזה מזל שאף אחד לא מוכן לקבל אותי למועדון, שאני כל כך יודע שאני לא טוב לי להתקבל לתוכו. מעולה, מעולה, בוא נמשיך לדבר על זה.
Annie and I broke up, and I still can't get my mind around that. You know, I keep sifting the pieces of the relationship through my mind and examining my life and trying to figure out where did the screw up come, you know? And a year ago we were in love.
אז הציטוט הזה לקוח מתוך הסרט הרומן שלי עם אני. מי שלא מכיר, זה נחשב לאחת היצירות הקולנועיות הגדולות שלו. הוא זכה בפרס האוסקר על הסרט הזה בשנת 1977. ובסרט הזה וודי אלן פונה אלינו, הקהל, ומספר לנו על ההתאהבות שלו באני הול, מגולמת על ידי דיין קיטון המצוינת. הוא מספר למה הוא דפק את היחסים איתה. הוא מנסה לעצב אותה בדמותו, הוא מנסה לקחת אותה לסרטי שואה וסרטים של פליני וברגמן, והיא לאט לאט מתרחקת ממנו. הוא לא מצליח לביית אותה. הם במקביל עוברים טיפול פסיכולוגי, היא מתקדמת יותר. כן, הוא מתלונן על זה, היא מתקדמת יותר, והיא גודלת ויוצאת מחייו.
Yeah, well, you wanted to keep the relationship flexible. Remember, it's your phrase.
Stop it. You're having an affair with your college professor, that jerk that teaches that incredible crap course, Contemporary Crisis in Western Man.
Existential motifs in Russian literature. You're really close.
What's the difference? It's all mental masturbation.
Oh, well, now we're finally getting to a subject you know something about.
Hey, don't knock masturbation. It's sex with someone I love.
וזה נחשב באמת אחד המאסטרפיסים שלו.
זה כאילו סרט שלא נועד רק להצחיק, כמובן, כי מדובר בסופו של דבר בדרמה. דרמה של כישלון, דרמה של גילוי לב, דרמה של שתי נשמות שמאוד אוהבות אחת את השנייה, מאוד מאוד, הייתי אומר, מעריכות אחת את השנייה, לכל אחד יש מה שיש לאחר, וכל אחד יכולה לתת דברים אחרים שחסרים לבן הזוג, ועם זאת, היחסים לא עולים בטוב. וכאן אני חושב שיש ביקורת עצמית מאוד, מאוד יפה, מאוד עמוקה של וודי אלן, ואני חייב לציין אותו לטובה בתחום הזה. והיא שהוא כאילו מבין את האופי הזה, המכשיל של האישיות שלו, שכל דבר הוא מפיל אותו, הוא מצליח, נכון, הוא עושה סרטים, הוא פורסם, אבל הוא מגדיח את התבשיל של החיים שלו. לא תמיד הצלחה חיצונית שמדלת על ידי פרמטרים של הקרה, היא גם התחושה הפנימית של האומן. האומן יכול להיות מאוד מאוד מצליח, בכל קנה מידה, בפנימיות שלו הוא כישלון אחד חרוץ. לא הצליח להגיד את מה שיש לו, לא הצליח להגיע לאהבת חייו. אז יש בזה משהו מנימה הרצינית, הייתי אומר, הברגמנית, של הניקור הזה של החיים, של המדבר הזה שקושר בין שני אנשים. נכון, בצורה קצת הומוריסטית, בצורה קצת כלילה, כפי שמתאים לוודי אלן, אבל עדיין, וחד חיים יש שם, כלומר, חיים שנופלים, חיים שנכשלים, חיים שאי אפשר לכתוב קופון עליהם בסוף, אלא צריך להודות בפרצוף הזה, שמניבת החלם הרע, והפרצוף הזה הוא פרצוף כושל.
אתה צודק, במובן הזה שוודי אלן יוצא בסרט הזה אולי הכי אותנטי.
זאת הייתה הרגשה שלי, שזהו, באמת, במובן הזה, הוא מצוין הסרט הזה, כי הוא יוצא מהסטריאוטיפ, מהציפיות, הוא כאילו אומר לנו, אני לא אדם כזה מאושר וכזה חכמולוג וכזה שאחד תמיד יוצא יבש מכל גשם שלו יקרה וירד עליו.
השטיקים שלי לא תמיד עובדים, ככה הוא אומר.
כן, והם גם כואבים לי. כאילו, אני נאלץ לעשות את הדברים האלה, לסובב עם הכדורים, אבל אני בטוחי, אין לי יכולת לתקשורת אנושית. אין לי יכולת לאהבה, אני לא יכול לתת, לא יכול לקבל. זו אמירה שהיא בעצם מחוץ לקופסה שנקראת וודי אלן.
ועוד דבר מעניין לגבי הרומן שלי עם אני, זה הדרך שבה וודי אלן מספר את הסיפור, והיא דרך ייחודית לאותה שנה, של שנת 77. הוא לא רק פונה אלינו, הקהל, וודי אלן גם עוצר את הסרט לעתים, פונה אל הסטטיסטים שנמצאים ברחוב, ואמורים לשמש כתפורה טבעית.
You look like a very happy couple. Are you?
Yeah.
So how do you account for it?
I'm very shallow and empty, and I have no ideas and nothing interesting to say.
And I'm exactly the same way.
I see, well.
ובעצם קוטע את הרעיון הזה שנקרא הסרט, שבו אנחנו מאמינים שאנשים ברחוב הם האנשים ברחוב.
הוא יוצר מה שנקרא הזרה.
בנוסף לזה, הסרט פתאום הופך לאנימציה. יש קטע של אנימציה, שרואים את וודי אלן. וודי אלן אומר, כשכולם רצו את שלגיה, אני רציתי את המלכה הרעה. ופתאום רואים את הכל באנימציה. זאת אומרת שהדרך הסיפור שלו היא הדרך שבה האומן חווה את הבלחות הסיפור בדמיונו.
כן, הוא הורס את מה שנקרא בתיאטרון, אשליית הקיר הרביעי, אשליית הקיר הרביעי, שכאילו זה בחיים והכל סגור מהכל, ובמקרה המצלמה יודעת מה קורה בפנים.
ודווקא זה מוסיף לאותנטיות של הסיפור שלו.
זאת הערה מאוד נכונה, אני מסכים איתך יונתן, כי זה קורא אותו, כי הרי זה הוא אינטלקטואל, הוא אינטלקטואל שעשו כל הזמן ברפלקציות, כלומר בהתבוננות של המצלמה שמתבוננת בו, וביחס של מתבוננים קולנועים אחרים על החיים, וביחס שלו לאותה מסורת של פליני, ברגמן ואחרים, ועדיין זה לא עוזר לו, כלומר הוא חושף את הרפלקטיביות כחולשה של הגיבור, כי מה מאפיין את האינטלקטואל? היסוד הכי מאפיין את האינטלקטואל זה המחשבה הרפלקטיבית.
כן.
מה שמאפיין את איש ההמון זה חוסר יכולת למחשבה רפלקטיבית.
רק כלומר, תגיד שהמחשבה הרפלקטיבית זה בן אדם שיודע להסתכל על עצמו.
זה בן אדם שמבין שבינו לבין המציאות יש מנגנון של חשיבה. שהוא זה שדרך המשקפיים שלו רואים את המציאות ומשנים את המשקפיים, יש מציאות אחרת. רוב בני אדם חושבים שהמציאות היא מה שהם רואים. נקודה. יש רק אחת. מה שאני רואה הוא מה שאני רואה הוא מה שאני רואה, לא? מה שאתה רואה, אתה יכול לראות זה בזווית אחרת, מכיוון אחר, על ידי מצלמה אחרת ועל ידי עדשה אחרת. אתה חושף את זה, אתה חושף את עצמך, זה היה ביטחון של החיים, אבל זה היה ביטחון של האינטלקטואל, והרי זה הנושא של הסרט.
I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak.
and I seem to find the happiness I see. When we're out together dancing cheek to cheek.
ואם אנחנו מדברים על שבירת הקיר הרביעי, קריאת המסך, אז אי אפשר שלא לדבר על שושנת קיר הסגולה.
נכון, המעבר
כאן. כמו אחד המותגים הכי גדולים של אודי אלן. ונגיד למאזיננו, קודם כל אתם חייבים לראות את הסרט. חייבים. אבל למי שלא ראה, אנחנו רואים את מיה פרו, בעיירה מידווסטית כזאת, חיה את חייה הדי עלובים, היא עובדת במסעדה, ויש לה בעל אלים, בעל מכה. היא בורחת לסרטים. ושם היא רואה את ג'ינג'ר רוג'רס ופרד אסטר במיוזיקלס המפורסמים ושלל סרטי הוליווד, והיא הולכת לסרט אחד הרבה פעמים, סרט שנקרא שושנת קיר הסגולה, והיא מתאהבת בדמות הראשית של הסרט. ואחרי הפעם השלישית או הרביעית שהיא צופה בסרט, קורה פלא, והגיבור יוצא מהמסך אליה ומציע לה חיים חדשים.
My God, you must really love this picture.
Me?
You've been here all day, and I've seen you here twice before.
You mean me?
Yes, you, you, you. This is the fifth time you're seeing this.
Henry, come here, quickly.
I gotta speak to you.
Oh, my God!
Listen, old sport, you're on the wrong side.
Tom, get back here. We're in the middle of a story.
ואז הסרט לא יכול להיות מוקרן יותר, כי הם תקועים בלי השחקן הראשי. והמפיקים שוברים את הראש, מה לעשות?
But what do we do about him?
We gotta get him back in the picture. Then we turn off the projector and burn the prints.
And the negative.
What a shame, it was such a good picture.
אז הם מחליטים לעשות תרגיל. הם שולחים לעיירה את השחקן האמריקאי שמגלם את הדמות. הדמות שמתרוצצת עכשיו חופשית בעיירה ומציעה ניסויים למיה פארו. ואז השחקן האמריקאי פוגש את פארו.
Cecilia!
Gil, what are you doing here?
ואומר לה, תעזבי את הדמות שלי, בואי תהיי איתי.
And even though we've just met, I know that this is the real thing.
וזה חלק מהתרגיל, כדי שהיא תניח לדמות, ושהיא תחזור כבר לסרט.
You can't be in love with Cecilia, she's in love with me.
Tell you what, why don't you turn around and re-enter the film?
I'm never going back.
ומי הפארו צריכה לבחור, עם מי הולכת? עם הדמות הפיקטיבית? או השחקן,
או עם השחקן שעשוי בסם בדרים.
Last week I was unloved, now two people love me, and it's the same two people.
Go with a real guy, honey, we're limited.
Go with Tom, he's got no flaws.
Go with somebody, child, because I's getting bored.
She's gonna marry me, you're wasting your time. Will you get back on the screen? I'm trying to tell Cecilia I'm in love with her. I love you. I'm honest, dependable, courageous, romantic, and a great kisser. And I'm real.
ובסוף היא אומרת דבר מאוד יפה, היא אומרת אני חייבת לבחור במציאות. היא חושבת שהיא בוחרת במציאות כשהיא הולכת עם השחקן האמריקאי, ואז הדמות מתאכזבת, חוזרת לסרט ככה בייאוש, וההפקה אוספת את הפילים וגונזת את כל הפיצ'ר. ובסופו של דבר השחקן האמריקאי מועל באימון של פארו ובורח להוליווד, ודאי לסרט הבא.
מה שהופך את העניין לעוד יותר סרקסטי. מה שקורה עם ההחלפה הזאת שבין הדמות בקולנוע לבין השחקן האמיתי שמגלם את הדמות וכל זה ויחסים שלה עם מיה פארו, התוצאה היא שנשארת קרחת מכאן ומכאן. זאת אומרת, זה מכפיל את הבדיחה, זה מכפיל את האירוניה, זה מכפיל את הסרקסם. יש שתי אופציות, שלוש אופציות. אחת, המציאות טובה יותר מן המסך. כי זה המציאות. אנחנו חיים, פה אפשר ליהנות מהחיים ורשם זה רק אשליה. השנייה היא לא, עולם הבדיות, אתה יכול להגיד לעשות אין ספור דברים שאתה לא יכול לעשות אותם בעולם המציאות, עדיף את עולם הבדיות. האופציה השלישית, אי אפשר לחיות באף אחד מהם בצורה רצינית. זה כמובן האופציה המתוחכמת והמתחכמת של וודי אלן בוחר בה, כי אז זה ממשיך לתקוע אותו לאותו מקום שכוח אוהב להיות נמצא בו. תקוע באופן נצחי בין העולמות, בין הבדיה למציאות.
יונתן, אני חושב שהסרט הזה, הוא מתעסק קודם כל בשאלה מה זה קולנוע, ומה זה ריאליזם קולנועי. החוויה הזאת שאנחנו יושבים בקולנוע, ואנחנו משעים את חוסר האמון, כן? הדבר הזה שהקולנוע, בוודאי הקולנוע הוליוודי, שאף מאז ומעולם, שאתה תיכנס אל החוויה בצורה טוטלית, שאתה תשכח את העולם שבחוץ, שאתה לא תדע בכלל, והפנטזיה הזאת שהדמות יוצאת מתוך המסך, זאת הפנטזיה שלנו, אנחנו רוצים להיות שם, נכון. או לפחות שהוא יהיה איתנו. אז אני חושב שזה סרט, מה שאנחנו קוראים, סרט רפלקסיבי. זה סרט שמתעסק במהות של יצירת האומנות, ובאופן יותר ספציפי בקולנוע. אני חושב עד היום שלסרט הזה יש גם היבט נוסטלגי, ביחס לשנות ה-30, ב-40, למה שקרוי תור הזהב של הוליווד. לתקופה הזאת באמת שהקולנוע היה המפלט היחיד בעצם של אנשים כשהיום. אתה יודע שבהוליווד בשנים ההם הקולנוע היה בסיוע, מבחינת הנוכחות שלו, וכמובן בתקופת המלחמה, מלחמת העולם השנייה, העוצמה שלו הייתה אדירה מבחינת מורלית ומבחינה כלכלית, זה היה מדיום בעל עוצמה אדירה. אז אני חושב שמבחינה מסוימת, וודי אלן מתרפק על התקופה הזאת, ובאותה נשימה אני חושב שהוא גם מבקר אותה, הוא מבקר את הפיקציה הזאת, הוא מבקר את האשליה המוחלטת הזאת שהסרטים האלה התמיעו בתודעה, ועד היום במידה רבה מטמיעים. אני אוהב לראות בסרט הזה סרט שהוא גם ביקורתי.
כן, בהחלט. עכשיו הוא עושה תרגיל, וודי אלן עושה תרגיל, כי את כל מה שאנחנו רואים זה סרט.
כן.
וגם אנחנו עוברים התפקות.
לגמרי, זהו בדיוק המן גדול הרפלקטיבי. זה סרט, אודות היציאה מתוך סרט, בתוך סרט, וכעצה בזה.
והיא יושבת מול המסך. אנחנו רואים את ג'ינג'ר רוג'רס שוב פעם, ופרד אסטר עוקדים, ואנחנו רואים במשך שתי דקות, רק את מיה פארו מסתכלת, אנחנו כבר לא רואים את המסך. אנחנו רואים את הרפלקט של הסרט רק על הפנים שלה, תאורה רק על הפנים שלה, והיא משלימה עם זה.
זה בסוף הסרט. זה בסוף הסרט,
ואפילו גם קצת מחייכת.
מה שאתה אמרת, זה באמת תמונה מהממת, במובן שלא רואים את המסך, רואים את האכזבה של אדם שנותר בעולם המציאות, בעולם הריאליזם, כאשר הרומנטיקה של המסך, כאילו, נמשתה ממנו, כמו שמים, כאילו, עזבו את המקום שלהם, והיא מיובשת לגמרי. כן. כאן אני רוצה להעיר הערה אחת. מהו הפתרון ומהי בעצם ההסתכלות האירונית של וודי אלן בסיום, בעיניי? אני חושב שהפתרון, או המבט הזה שלה, כאשר הגיבור עוזב אותה, בעצם הוא התנסה בחיי המציאות, הבין שזה לא בשבילו. כלומר, הוא לא רק התנסה בחיי המציאות, הוא גם התנסה בחיי אהבה. כי היכולת שלו לאהוב בתוך המסך, כי הרי הוא חי חיים פיקטיביים מוגבלת. אבל עכשיו, כביכול, הוא קיבל חיים חדשים, יכול להתחבר עם מיה פארו. גם משם הוא התאכזב. והוא חזר למסך, אז הוא התאכזב מהחיים, והוא התאכזב מן האהבה, וחזר למסך, והיא נותרה לבד בתוך העולם. מה שאומר לנו כאן וודי אלן, חבר'ה, הבדיה תמיד בעיניי יותר טובה במציאות. כל פעם שהבדיה נכנסת לתוך המציאות, היא חוטפת זבנג, מכה, ואז הבדיה בורחת על נפשה וחוזרת למסך.
ואיתנו העיתונאי, הסטיריקן, דורון רוזנבלום. אהלן דורון.
היי, שלום.
דורון, אתה יכול אולי לתת לנו את נוסחת וודי אלן, שיטת הקומדיה שלו, לפי איך שאתה תופס אותה?
אני חושב שאם מנסה למצוא איזה כלל מתמטי בהומור שלו, זה המסורת הזאת שנקראת מהכלל אל הפרט, דדוקציה, הוא תמיד מתחיל, הוא לוקח את הדברים הכי גדולים והכי משמעותיים בחיים, והופך אותם לאישי, מה זה האישי? האישי במובן הכי נבחי, הכי נכנס לתוך הקישקש של המצב האנושי הכי פתטי. מתחילים תמיד באיזו אמירה כזאת רבת משמעות, למשל, החרטה היחידה שלי בחיים זה שאני לא מישהו אחר. זה מתחיל גבוה ובום, דורד לאיזה... אני לא מפחד למות, אני פשוט לא רוצה להיות שם כשזה יקרה.
אבל בעצם לא אמרת משהו על העניין היהודי בנוסחה הזאת.
אני חושב שיש בזה משהו יהודי במובן הזה ש... אתה רואה את זה גם אצל בדרנים יהודים אחרים, בצורה הרבה יותר חדש, כמעט על סף האנטישמיות, אצל מרי דוד ואצל ג'קי מייסון, הם לוקחים את ה...
קראת לו לרי דוד? הפכת אותו ממש לישראלי, יפה, לרי דיוויד, אוקיי.
לרי דיוויד, לרי דיוויד, טוב. יהודים, נו, אנחנו כולנו יהודים. אז זה אומר שבעצם אומר כולנו יהודים, גם אלה שלא יהודים. זה כזה אומר, אנחנו, אתם יודעים, כולנו כאלה מסכנים וזה, וגם זה אומר חסר בושה, כי הוא אומר, כולנו, אתם יודעים הרי איך זה, נניח, נגיד, אצל ג'קי מייסון, יש לו את הקטע הזה בסטנדאפ שלו, שהוא אומר, אני יודע על מה אתם חושבים, כי הרוב פה יהודים, אז אני יודע מה אתם חושבים. הם חושבים, כמה איש הזה מרוויח הערב? אם אנחנו לוקחים את מחיר הכרטיס, מכפילים בקהל, אז אתם חושבים שהוא משלם מס? כזה, הכל כזה מין, מור מכוער כזה, תוך משפחתי כזה. אין שום דיסטנס בינך לבין אחרים, שום מעמדת פנים. בעצם כולנו גנבים, כולנו יש חולשות, אז בואו
בסוף כולנו מלווים בריבית.
כן, בואו נתפלש בזה.
רציתי לשאול אותך שני דברים. אחד, רוצה להגיב על דברים שאמרת, כשהוא לוקח את הבעיות הפילוסופיות הגדולות, מוריד אותם לרמה את השטח, כלומר, לרמה הנטורליסטית של צרכים, של שירותים, של אנליות וכיוצא בזה. זה היסוד של כל קומדיה, לקחת את הדברים המופשטים שברומו של עולם, ולהעביר את זה מין תהליך של אינפרנו קרנבלי כזה, שבעצם מוריד את הכל לרמת הקישקס. אז זה הערה אחת. הערה שנייה שזה בעצם, זו הערה. עכשיו שאלה. מה אתה חושב החולשה הכי גדולה של וודי אלן באומור שלו? שאלה קשה, נכון? כולם רק מעלילים אותו. במך אני מצפה שתענה לי על השאלה הזאת.
לא, לא, זה לא כל כך קשה.
לא, בסדר, בבקשה.
תראה, גדול ממני, פרופסור אלן בלום, הרי הוא כתב על דלדולה של הרוח באמריקה.
נכון.
ואחד האנשים שהוא נתפל אליהם שם במיוחד, זה וודי אלן. והוא שם נוגע בנקודה הזאת שאתה תמיד מרגיש אצלו תחושה של כאילו, הוא כאילו עוסק בדברים החשובים, הוא כאילו ברגמן, הוא כאילו שופנאואר, כאילו היידגר, אבל הם בעצם בסך הכל, סלח לי, אני אומר את זה בחצי אומר, הוא בסך הכל אמריקאי. ומה ש... יש לי פה ציטוט של אלן הזה, אלן בלום אמר שבודי אלן גורם לנו להרגיש בנוח עם ניהיליזם, ולעשות את האמריקניזציה אפילו לניהיליזם עצמו, כאילו כל יסורי האדם, השופנאוורים האלה, משהו שאפשר לתקן באיזה פגישה של רבע שעה עם פסיכולוג.
למה אתה חושב שאולי בעיני הרבה צופים הקסם שלו פג ב-15 שנה האחרונות? מה אתה חושב?
תראה, הקסם של כולם פג ב-15 השנים האחרונות.
אמירה עכשיו אפשר להכחיש את האמירה הזאת.
זה אטרופיה, אטרופיה קיומית, כן. ואני חושב שאחרי מותו ידעו להעריך, הוא ילך וילך וכשמו לא ידעק השחר, כן? אחרי שהוא ימות, כי הוא עוד חי נבך, אז מה? זה לא יכול להיות שהוא עדיין טוב כל כך.
לפעמים אז בן אדם מרוויח את הצחוקים הטובים שלו אחרי מותו, זה מעניין. יש צחוק אחרי המוות.
כנראה, רק שאנחנו לא רוצים להיות שם, כמו שוודי אלן אמר.
דורון רוזנבלום, עיתונאי, סטיריקן, ופרשננו לענייני קומדיה יהודית. תודה רבה שאתה
תודה. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ביי ביי.
ביי ביי.
There's an old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain resort, and one of them says, "Boy, the food at this place is really terrible." The other one says, "Yeah, I know, and such small portions." Well, That's essentially how I feel about life. Full of loneliness and misery and suffering and unhappiness. And it's all over much too quickly.
אני חושב עוד דבר מאוד מעניין לגבי וודי אלן, זה שהוא לחלוטין חרג מקווי המתאר של הגוף שלו, הגוף הפיזי שלו והגוף הקולנועי שלו והיצירה שלו.
מה אתה מתכוון?
אני מתכוון לזה ש...
חרג מהגוף שלו, מה הכוונה?
אני אסביר בדיוק.
זה גוף מאוד קטן, אני מבין למה הוא רוצה לחרוג ממנו, אבל...
אני מתכוון לזה שוודי אלן כבר הפך לז'אנר. יש ג'אנר שנקרא וודי אלן. יש דבר כזה סרט של וודי אלן עם כל המאפיינים, אבל זה לא רק בקולנוע, כי יש גם סרט של פליני, ויש סרט של ברגמן, לא. אצל וודי אלן יש את המראה, והתפיסה, והאופי, ויש תפיסה וודי אלנית, יש צורה וודי אלנית, יש אישיות וודי אלנית, יש גישה לחיים, יש טעם מסוים, יש התנהגות, יש שערוריה, יש הרבה ומעל ומעבר למפעלות הקולנוע של וודי אלן.
נכון, הוא יצר דמות פילמאית שמזוהה עם עצמו. במילים פשוטות, השם הפרטי הפך לשם כללי, נכון. למותג. במילה אחרת זה מותג, הוא הפך למשהו גנרי. והעובדה שאתה צודק, אני יכול להביא הוכחה, מסרטים אחרים שבהם הוא לא משתתף בכלל. אחד מהם נקרא
סלבריטי.
סלבריטי, כן, אני קורא לזה הצילו, יש שם את הצילו, אבל זה נקרא סלבריטי. שם השחקן הראשי...
קנת ברנה.
קנת ברנה הוא כאילו וודי אלן, בלי להיות וודי אלן. אין גוף של וודי אלן, כי זה קנת ברנה.
אבל אתה שומע את קולו.
אבל אתה שומע את הוורבליות, ואת הנאירוטיות, ואת ההתחכמות הזאת, ואת היפיפות הזאת, ואת השנאה העצמית שבתוכה מפעפעת מתוך הקול הזה. ודוגמה אחרת, זה הסרט שאתה מכיר אותו, סרט אנימציה. על עולם הנמלים כאלה.
אנט זי זה נקרא, כן.
בדיוק. שם הנמלה מדברת וודי אלנית. כן. זאת אומרת, לא צריך לדבר וודי אלן, להיות וודי אלן, אתה יכול להיות וודי אלן, בלי להיות וודי אלן במראה, בלי לגלם את הדמות עצמה, אלא להיות מה שנקרא וודי אלן סטייל. כלומר, לתת את הסגנון החיצוני שלו. מה שהופך אותו גם הוא מלא פופולרי, כי מה שקורה הוא שסגנון כזה ניתן לזיהוי בקלות, והוא מזוהה עם הסגנון של וודי אלן, והופך אותו לפופולרי, בר זיהוי, אהוב על אנשים שרוצים כמו מסרט לסרט.
הוא הפך גם לסקס סימבול, היית מאמין, סמל מין, וודי אלן.
ברור, זה בכלל לא מפתיע, מפני שבסופו של דבר, כמו שאמרתי כבר בהזדמנויות חגיגיות רבות, בסופו של דבר הוא לא כביכול הוא יורד על עצמו כסמל של סקס, אבל למעשה הוא זה שמשיג את הנערה בסוף, בצדק רב דבק לו העניין הזה, וכל הקטנים שבעולם אומרים אני רוצה להיות וודי אלן ואני גם יכול.
The father is Woody Allen, writer, director, actor. The mother is Mia Farrow, his frequent co-star, and the mother of his three children, two of them adopted. He is accused right now in the newspapers, perhaps later in a court of law, of abusing their 7-year-old adopted daughter, Dylan.
A gigantic industry has been built on a total non-event. And when I say a total non-event, I mean a total non-event. It wasn't as if, you know, I tickled my daughter or something and much has been exaggerated. I'm saying nothing at all.
עכשיו אנחנו לא יכולים לדבר על וודי אלן מבלי לדבר על השערוריות. עכשיו יש לנו פה בעיה רצינית. אתם זוכרים שדיברנו על גיבורי תרבות שיש להם בעיות מוסריות קשות. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה עם וודי אלן. יש טענות לכאן ולכאן. ומואשם בפדופיליה, למרות שזה נחקר ולא הוכח, אבל אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, ויש הרבה אנשים שהתנערו ממנו, הוא הוחרם על ידי אמזון, ושחקנים החליטו שהם לא עובדים איתו יותר, ובאמת סרטו האחרון, כמו שהזכרנו בפתיח של התוכנית, נגנז ולא הוקרן. אגב, הסרט ערוך לגמרי ומוכן. פשוט לא הוקרן. מכיוון שעם קמפיין מיטו, הטענות כלפיו הועלו מחדש, וכרגע אנחנו עומדים מול גיבור שחלק חושבים שלא ראוי שיהיה גיבור תרבות. בוא נגיד, גיבור תרבות הוא כבר, אבל לא ראוי שיהיה אדם שנדבר עליו באופן פוזיטיבי בוודאי.
כן, אני חושב שאת התשובה של השאלה, הדילמה הזאת, שהיא דילמה ממשית, אפשר לחלק לשניים. אחד, קודם כל, let's, כמו שאומרת שרת התרבות, let's cut the bullshit. גיבור תרבות הוא אף פעם לא אדם מושלם, להפך. גיבור תרבות תמיד יש לו נקודות שחורות, דברים בארון, שלדים בארון, בעיות, פרוורסיות. אין גיבור תרבות בלי להיות פרוורטי במידה מסוימת. מבחינה הזאת, וודי אלן, הוא רק אחד מתוך שרשרת של ממש אנשים שהם גיבורי תרבות מטורפים. אני יודע, וגנר היה פטישיסט, שונא יהודים, כתב את הספר שלו, היהודים במוזיקה, ממש היטלר חגג עליו. דוסטויבסקי, פדופיל, שממש הסתבך עם נערות בנות 11 ו-12.
כן, צ'פלין.
צ'פלין, צ'פלין, זה הדוגמה המאוד קיצונית. וגם אומרים על שייקספיר ואחרים. נו, כן. אני חושב שמניתי מספיק דוגמאות מופת. אז השאלה היא, גיבור הוא אחד שאתה מחפש שהוא יהיה צדיק, ואז לא היה לך כפיכל על דיבורי תרבות. בטח לא בתחום התרבות ואומנות, לא היה לך דיבורים כאלה. אפילו בצדיקים יש להם את הרגעים האלה, צדיקים במסורת היהודית שלהם, רגעים של המידע, של ההתנהגות המוזרה, ההתנהגות האיזוטרית, כי זה מה שמאפיין גיבור תרבות, הוא אף פעם לא בדיוק בדיוק לפי הספר, כן. זו תשובה אחת, אז אפשר להבין את זה במושגים האלה. עכשיו לגבי עצם העניין, אני חושב שאני רוצה להפריד בין ההרצאה שלי האומנותית לוודי אלן לבין חייו האישיים ובחירותיו המוסריות. אם לא הייתי עושה את זה, לא הייתי מוכן לשמוע את המוזיקה של וגנר מסתם, לא קורא דוסטויבסקי וכיוצא בזה. אני לא בעד להחרים ולהפעיל את משטרת הקמפוס או משטרת הרשת או משטרת הפוליטי קורקט.
אבל אתה יודע שזה מעניין שבסרט מנהטן, כשהוא מגלם אדם בן 46 והוא יוצא שם עם נערה בת 17, אף אחד לא אמר מילה. זאת אומרת, זה היה סרט, נחשב לסרט מופת, ותוכל למצוא אותו היום ברשימת 100 סרטים בכל מקום.
לא, אבל זה לא צריך להפתיע אותך.
מצד שני, כשהתגלה שהיו לו רומנים עם בנות צעירות, גם כן מתחת לגיל 18.
כן, זה הכל עניין של טיימינג, זה תקופות שונות. כן. תשמע, הסרט הזה שלו, מנהטן, הוא סרט יעתיק מאוד יחסית, כן. 77, 76.
אבל אז לא חשבו שיש בזה משהו לא בסדר, להפך.
ברור.
ראו אתה בזה מין רומנטיקה בלתי אפשרית.
הזמנים השתנו.
או, כן.
לא הייתה משטרה שנקראת politically correctness.
The allegations being made against you were so extraordinary. I mean, a lot of people believe, probably still do, that you married your daughter.
I know, but that's illegal. That's crazy. I mean, that, if I went by that, I would be too crazy. I mean, this is not a legal. You can't legally marry your daughter, so of course she's not my daughter.
אני חושב שהסיפור של וודי אלן רק מעצים את המיתוס הזה, כן? זה חלק מן הדבר. אנחנו רוצים אנשים מעניינים, אנחנו רוצים חריגות, אנחנו רוצים פריצת דרך, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שמדובר באנשים מורכבים. לא שאני מקל, לא שאני זה, אנחנו אבל גם לא בית משפט, אנחנו לא באמת יודעים אחד, ובית אנחנו גם צריכים להבין שחלק מהסיפור הזה, חלק מהעוצמה של הסיפור הזה, נבנית על ידי אמצעי תקשורת שיש להם אינטרס להעצים את הסיפור, להפוך אותו למושך, לצהוב וכן הלאה. זה חלק מהתעשייה הזאת שגיבורי התרבות שאנחנו עסוקים בהם חיים בתוכה. כן. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נשפוט את מה שכתוב בעיתון? שוב, אני מניח שזה נכון, במידה כזאת או אחרת.
אז מה, זה באופן עקרוני אתה מפריד בין המוסרי לבין האסתטי.
כל מעשה ידיו של האיש ירדו לטמיון בגלל זה, לא נצנזר את
זה. בבחינת אנשים מסוימים בהחלט כן, בהחלט ירד לטמיון.
אני חושב שזאת הסתכלות מאוד מוגבלת על המציאות, הסתכלות מאוד דיכוטומית, הסתכלות שלא מבינה את המורכבות של החיים, הסתכלות של אם נעשה פה חטא, הוא צריך לשפט והוא צריך לשלם. אבל אין לזה קשר עם מכלול היצירה שלו, בטח מן העבר הרחוק, שהיא עומדת לזכותו והיא עדיין בעלת משמעות.
אין אומנות בלי פרוורסיה. אני חושב שבני ציפר הבין את זה מצוין, למרות שהטור הזה שהוא כתב לא צלח בסופו של דבר, והוא מורד מהמקום הזה, והוא צודק. בין אם נרצה בכך ובין אם נרצה ככה, האומנות היא תמיד בודקת את הגבולות של הידוע, הגבולות של המקובל, ואז היא נכנסת לאזורים אפורים, נכנסת לאזורים פרוורטיים, לאזורים לא מוסריים. אומנות בדרך כלל לא מוסרית, כי אם היא תהיה מוסרית, היא תהיה כל השלטון, כל המקובלות, כל הרציונלי שמקובל על הקהל הרחב, היא בודקת תמיד גבולות, ולכן אתה חייב לתת איזשהו סוג של אמון מסוים לאומן, ללכת קצת יותר רחוק מהציבור, מפני שזה טבעה של האומנות, להיות לפעמים פרובוקטיבית. וזה גם טבעו של האומן שפרובוקטיבי, כי הרי איך אומן ייצור אומנות פרובוקטיבית אם חייו אינם פרובוקטיביים במידה מסוימת ושנויים במחלוקת. צריך להבין את זה, let's face it, ולא להתאמם ששני הדברים האלה לא קשורים זה בזה. ולכן לא כדאי להיות פה טהרנים. ואי אפשר לשפוך את התינוק עם כל המים. למרות שהמים בהחלט לא מריחים
אחורים,
טוב. אחורים. ולא נראים טוב.
אבל יש כאלה שיגידו שעצם זה שאתה מכתיר אותו כגיבור תרבות, אתה, אני מתכוון, אנחנו מכתירים אותו כגיבור תרבות, אנחנו נותנים במידה מסוימת לגיטימציה לעסוק באדם הזה למרות מעשיו הקשים.
נכון, בהחלט. אבל, כן.
ואנחנו צריכים כאמצעי תקשורת לגלות רגישות.
אנחנו מגלים.
אנחנו מגלים רגישות, אנחנו... אך לא לידי צנזורה עצמית, שנראית לנו סתימת פיות עצמית, שלא נעשה אותו. למה שנעשה את זה, אם אנחנו לא מאמינים בזה?
לא סתימת פיות, אבל בוא נגיד...
למה שנסתום את הפה לעצמנו?
התעלמות היא הדיכוי הכי חזק שאנחנו יכולים נכון. לעשות, להתעלם. לא, אז אתה צריך להעלות את הנושא, אתה צריך לתווך אותו, אתה צריך להתייחס אליו כפי שאנחנו עושים, וגם להציג אותו במינון ובפרופורציות הראויות.
צריך להציג אותו מהמורכבות שלו, משני הצדדים, נכון, זה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו רואים, זה רק ככה וככה, אי אפשר לחשוב על זה בצורה מוסרית. אני יכול להבין אנשים שמחרימים את וודי אלן. אני לא שייך אליהם, אבל אנחנו מעלים את זה לדיון. בטח סתימת הפיות העצמית שלנו היא לא הדרך הנכונה.
האמת היא שאם היינו צריכים להתעלם מגיבורי תרבות שעשו משהו גרוע, אז בעצם לא היינו מדברים לא על אריאל זילבר שתמך ביגאל עמיר, לא במאיר אריאל שדיבר רעות על הומואים ולסביות, לא היינו מדברים על זוהר ארגוב שהוא אשם באונס וכו וכו.
אתה רק מאשר את מה שאמרתי, שלא היית נשאר בכלום בסוף, נשאר בלי תוכניות, לא הייתה תוכנית בכלל.
זה נכון.
Everybody is just ecstatic that you're here this week, and the turnout is tremendous. Oh, this is Mr. Payson, our chairman, and Mrs. Payson, they adore you.
We love your work. My wife has seen all your films.
I especially like your early funny ones.
עוד אספקט מעניין, אני חושב, בקורפוס הזה שנקרא וודי אלן, זה הדיאלוג שלו, לא רק עם הקולנוע שהוא עצמו עושה, הרפלקסיביות הזאת כלפי עצמו, אלא גם התקשורת שלו עם הקהל. למשל, בסרט אבק כוכבים, Stardust Memories, שם זה הוא, זה בעצם הוא, זה וודי אלן, הוא משתגע מהרעיון הזה שרודפים אחריו לכל מקום, כל הזמן אומרים לו, אנחנו זוכרים לך את הסרטים הנהדרים שלך, במיוחד את המצחיקים המוקדמים שלך. הוא מתאר את הקהל כקהל טיפש, מטריד, הוא מוזמן לפסטיבלים מוזרים, כל אחד מבקש ממנו בקשה מטופשת אחרת, מישהו אומר שם, נולדתי בניתוח קיסרי, זהו, זה כן, כמו מה שהוא אומר, תחתום לי על הנעל. בעצם הוא מראה את החוסר המשמעות, לא רק של היצירה שלו, אלא של הקהל שלו.
אבל זה רק כלפי חוץ, לדעתי. לדעתי, אין, כלפי חוץ, נכון, זה מה שהוא אומר, הקהל, הוא מגיל, 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 כאילו, הוא כבר מעבר לרמה הזאת, יכול להרשות לעצמו לרדת.
הקהל לא נעלב מהסרט הזה, שתדע, הוא קיבל הרבה מאוד תלונות על זה.
אבל באופן כללי, הקהל לא נעלב מהסרטים של וודי אלן, מפני שאחד הדברים שוודי אלן עושה, זה מתחנף כל הזמן לקהל. כלומר, איך הוא מתחנף? הוא מייצר נוסחה מסוימת, דמות מסוימת שדיברנו עליה, את הפיגורה של וודי אלן, ההומור שלו, הוא מבטיח תמיד לספק את הסחורה, והוא מספק את הסחורה, את הנוסחה ואת הכל, כך שאחד הדברים שהכי אהובים של וודי אלן זה להיות פופולרי. ונהיים פופולריים רק אם עושים מעשה אהבה עם הקהל, ולא כשפונים לעורף. כך שזה דעתי היה אינסידנט מקרי, והוא לא יחזור עליו יותר מדי, עד עצם היום הזה.
כן, אני חושב שהפנייה אל הקהל, הפנייה האישית אל הקהל, הטשטוש הזה של... הדמות והשחקן והיוצר, הכל אותו דבר, אני חושב שהוא הלך על זה מההתחלה, אני חושב שמתחילת הקריירה זה הסיפור, אתה דיברת על זה, יונתן, שדיברת על הפיגורה הזאת, על האייקון הזה, על הנוסחה הזאת, על המותג הזה, זה בדיוק העניין, אני חושב שהוא יושב על הדבר הזה ממש מתחילת הקריירה שלו, אתה לא יכול להבחין, ואגב, הדברים שדיברנו עליהם קודם, אותן שערוריות, זה בדיוק חלק מהעניין. האם אנחנו בתוך סרט על וודי אלן, בתוך זה סרט המשך, שבו האומן הזה חורג מן הטייפקאסט שלו, ופתאום נהיה, לא יודע מה, הומברט כזה, הגיבור של לוליטה.
כן,
הוא פתאום, כן, כן. פתאום מתכתב עם נבוקו.
נכון.
לעת זקנתו הוא בעצם בחר מודל אחר.
אם הוא יעשה חכם, הוא ייקח את כל הסיפור הזה וישכתב אותו בדיוק. לתסריט שיהיה דומה, אולי, אבל
אולי
לא.
אולי זה התסריט, אולי אנחנו חיים
את התסריט. לא למהר, הוא כבר בן 83.
כן. נכון. סיימנו, אבל זה לא הסוף, כי אתם יודעים שיש לכם עוד תוכניות גיבור תרבות לשמיעה, מחכות לכם בפודקאסט שנקרא כאן אודי. אתם נכנסים לסמארטפון שלכם, מורידים את כאן אודי, וכל תוכניות גיבור תרבות יחכו לכם שם, כולל עוד במאי קולנוע חשובים שמהם וודי אלן לקח השראה, שלא לומר לפעמים אפילו תיק, כמו אינגמר ברגמן ופדריקו פליני ובמאים רבים נוספים. אני רוצה להודות לחברים שלי כאן באולפן, לדוקטור דוד גורביץ'.
תודה רבה, תודה רבה יונתן.
תודה רבה דוקטור דן הרב.
תודה רבה.
אני הייתי יונתן גת, ואני רוצה להגיד לכם שאני מאוד שמח להיות חבר במועדון הזה כאן, בגיבור תרבות, במועדון הזה שמקבל אנשים כמוני.
אתה בטוח?
כן, האמת היא שבזה אני בטוח. אז אנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. להתראות.
להתראות. ביי ביי. זה יפה, זה הייתה הברקה עם המועדון הזה.